טוב, בפעם הקודמת התחלנו את העניין של שמרנות, חדשנות ומסורת, ואחרי המבוא שהשתמשתי באחד הפרקים של הנסיך הקטן, עם מדליק הפנסים, הייתי שם, ניסיתי להדגים דרכו כל מיני מאפיינים של שמרנים או של שמרנות, ונתתי קצת הסתייגויות, כן, אמרתי שאני מדבר על ה... לא על האופי השמרני או על הפסיכולוגיה השמרנית, אלא על הפילוסופיה השמרנית. זאת אומרת, מה הם הטיעונים השמרניים ולא מה תכונות האופי השמרניות. מבחינתי אדם שמרן זה לא תיאור של נטייה נפשית, אלא זה תפיסה, זאת אומרת אידיאולוגיה או תפיסה או משהו כזה. יכול להיות שבנפשו הוא חדשן עליז. אבל אידיאולוגית הוא מצדד בשמרנות. מי שבאופן נוטה לשמרנות, זה עניין לפסיכולוגיה, לא לפילוסופיה. זה לא מעניין. צריך לבדוק את הטיעונים ולא את הטוענים. לכן אמרתי שאני בעצם עוסק ב... עוסק... אחרי שאמרתי שאני עוסק בפילוסופיה ולא בפסיכולוגיה, אני גם אומר שאני עוסק ב... בטיעונים ולא בטוענים. אני מאפיין טיעונים.
אוסי, שי מיוט, מיוט.
אוקיי. טוב. בכל אופן, אז אחרי ההקדמה הזאת, התחלתי עם, עם הדוגמה של בגדי הים. שכן, אנשים הולכים עם בגד ים, אבותיהם הולכים עם בגד ים במדבר, באיזשהו שלב מגיעים לאזור קר, יש חלק שממשיכים ללכת עם בגד ים, כי מסורת אבותיהם בידיהם, הם ודאי שמרנים, ואלה שרוצים להחליף לבגד חם יותר, הם לכאורה לא שמרנים, אלא חדשנים, רפורמים, או מה שלא יהיה. אבל במבט נוסף, טענתי שגם תלוי מה הטיעון שהשניים מעלים. אם הטיעון שהם מעלים זה שבעצם אבותיהם הלכו עם בגד ים בגלל שהם פעלו באזור חם, וכיוון שאנחנו עכשיו מגיעים לאזור קר, אז צריך ללכת עם בגד חם, עם בגד שמתאים למזג האוויר. והטיעון הזה יכול בהחלט להתפרש, ובצדק אני חושב, כטיעון שמרני. אנחנו בעצם שומרים את מסורת אבותינו בידינו, אלא שהמסורת שאותה אנחנו שומרים לא אומרת יש ללכת עם בגדי ים, אלא יש ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ואת המסורת הזאת אנחנו שומרים בקפדנות ובקנאות אולי. ויותר מזה אני גם אומר, או אמרתי, שאם באמת אני שמרן, קראתי לזה שמרן מדרשי מול שמרן פשטי, אז אם אני שמרן מדרשי, אז השמרן הפשטי הוא בעצם לא שמרן, הוא עבריין, הוא עובר על הכללים, כי הכלל אומר שצריך ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר, לא עם בגד ים דווקא. אז זה שהוא ממשיך ללכת עם בגד ים, זה בעצם עבירה, כן? הוא סוטה מהמסורת. לכן התחושה האינטואיטיבית הזאת, שהחדשן עלול לשלם מחיר, אבל השמרן הולך על בטוח, או השמרן הפשטי הולך על בטוח, והשמרן המדרשי יכול לשלם מחיר, אין לה שחר. זאת אומרת, לפי השמרן המדרשי, השמרן הפשטי משלם מחיר, ולהפך, זה סימטרי לגמרי. כל השאלה זה מהו העיקרון שעליו אנחנו שומרים. האם זה עיקרון שמעתיק את מה שעשו אבותינו as is, כן, זה מה שקראתי שמרנות פשטית, אני הולך על פי הפשט, הם הולכו עם בגד ים, גם אני הולך עם בגד ים. או שהעיקרון שאותו אני משמר, זה לא העיקרון הפשטי, אלא זה משהו שעשיתי לו מדרש. אני אומר, הם לא הולכו סתם עם בגד ים, אלא הם הולכו עם בגד שמתאים למזג האוויר. אז אם ככה, לפי המדרש שלי, אז העיקרון שאותו צריך לשמר, זה לא העיקרון של ללכת עם בגדי ים, אלא העיקרון של ללכת עם בגד שמתאים למזג האוויר. ממילא המסקנות לגבי חיים באזור קר משתנות. זאת בעצם הייתה הטענה, ולכן זה שני טיפוסים שמרניים, אחד שמרן פשטי ואחד שמרן מדרשי. הערתי קצת שבכל זאת יש איזשהו סוג של אסימטריה, כי השמרן המדרשי, לפחות בדוגמה שהבאתי כאן, השמרן המדרשי הוא במקרים רבים בוחר בדרך שהיא יותר נוחה. פשוט אינטרסנטית, יותר נוחה לו. אז זה שהוא טוען שזה גם מה שהמסורת דורשת מאיתנו, יכול לעורר חשד שהוא בעצם הוא מתכסה באצטלה של מסורת, אבל הוא בעצם עושה את מה שבא לו. לעומתו, השמרן הפשטי, הוא הולך באופן שלא נוח לו. זאת אומרת, אצלו אין את החשד הזה, שאולי הוא רק משתמש במינוח מסורתי או שמרני, בעצם כדי להגיד את, לעשות את מה שבא לו, כי הוא לא עושה את מה שבא לו. אבל אמרתי, זה לא נכון, או לא תמיד נכון, כי באותה מידה יכול להיות גם ויכוח שהולך לכיוון שלא נוח. ואת השמרן המדרשי יכול לדרוש תיקון בהתנהגות באופן שלא נוח לו, אלא הוא חושב שזה מה שמתאים בנסיבות הקיימות. בדוגמה של הבגדי ים היא מבלבלת, בגלל ששם הדיון הוא על הנוחיות. למה אני אומר שבאזור קר צריך ללכת עם בגד חם? כי ההנחה שלי זה שמה שאבותינו ציוו לנו זה ללכת באופן הכי מתאים למזג האוויר, הכי נוח. לכן שם הפרשנות שלי למסורת גם מתיישבת עם הנוחיות האישית שלי. אבל זה כמובן משל. בנמשל, כשאנחנו מדברים על שינוי של ההלכה, זה לא בהכרח ככה. כשאני רוצה, אני לא יודע מה, לשנות את ההלכה בהתאם לנסיבות שקורות היום. יש מצבים שזה יהיה שינוי לחומרה, יש מצבים שזה יהיה שינוי לקולה. לא תמיד השינויים האלה יהיו שינויים שיותר נוחים לי אינטרסנטית. ולכן הזיהוי הזה שתמיד עושים בין שמרנות מדרשית לבין חתירה לנוחיות, הוא לא נכון, הוא לא בהכרח נכון. יש מצבים שזה בכלל לא מתיישב, יש מצבים שזה מתיישב, אבל זה עדיין לא נכון. אני באמת עושה את זה כי ככה אני חושב, לא כי זה נוח לי. זה, כן, הראש החשדני של הפרשן, זה בעיה שלו. אבל זה שזה נוח לי, כן, too good to be kosher, מה שאמרתי, גם אם זה נוח לי, זה לא אומר שזה לא נכון. כן, זה כמו, מזכיר לי את הקל וחומר של יונה עם הקיקיון, כן, שבסוף ספר יונה, אז הקדוש ברוך הוא, כן, מעביר את יונה סדנה, הוא מגדל לו את הקיקיון, ואז שולח תולעת, ורוח קדימה זה, והקיקיון מתייבש ומת. אז הקדוש ברוך הוא שואל את יונה, היטב חרה לך? אומר, היטב חרה לי עד מוות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה אחסת על הקיקיון שלא עמלת בו ולא גידלתו, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה של אלפי אנשים ובהמה רבה וכו'. הקל וחומר הזה הוא קל וחומר תמוע ביותר. איזה מין קל וחומר זה? יונה לא חס על הקיקיון, יונה חס על עצמו. זאת אומרת, הוא השתמש בקיקיון כי הוא הצל עליו, הוא עזר לו. אז זה שהוא הצטער כשהקיקיון מת, זה לא בגלל שהוא נקשר לקיקיון נפשית, אלא כשהיה צריך אותו. זה פגע בו אינטרסנטית. אז לכן איזה מין קל וחומר זה? הקדוש ברוך הוא לא צריך את נינווה. אז מה זה קל וחומר? אתה חסת על הקיקיון, אז אני לא אחוס על נינווה? אני לא חסתי על הקיקיון, ואתה, מה זה קשור לי אם אתה חס על נינווה או לא חס על נינווה? אז כן, זה הקושייה. הקושייה מתבקשת. אחת התשובות, אני תמיד נותן לזה שתי תשובות, בשני כיוונים, אבל אחת התשובות זה שהפרשנות הזאת של יונה היא הראש החשדני של הפרשן. זה נכון שליונה הקיקיון היה נוח. האם זה אומר בהכרח שיונה לא חס על הקיקיון? למה? זה נכון, גם היה נוח לו שיהיה קיקיון, אבל חוץ מזה גם באמת יכול להיות שהיה אכפת לו מהקיקיון. מי אמר שלא?
מה זה קיקיון? אבל זה צמח, זה לא ישות...
אנחנו נראים פה על משל. המשל, הוא אומר, אני חס על הקיקיון, זה כמו הכרת הטוב של משה רבנו שהוא עיקה על היאור או על החול, כן? גם שם, מה זה הכרת הטוב למים או לחול? ברור שזה איזשהו משל חינוכי, אז אני משתמש במשל כאן במישור החינוכי. אז הטענה היא שזה שליונה היה אינטרס בקיומו של הקיקיון, לא אומר בהכרח שיונה פעל על פי האינטרס. זה הפרשנים הפוליטיים שלנו. ברגע שאתה מצביע על אינטרס שיש לאיזשהו פוליטיקאי, מיד זה אומר שהמעשה שלו לא קשר. מי אמר? יכול להיות שהוא באמת חושב שכך ראוי להתנהג, זה נכון שזה גם מתאים לאינטרס שלו. העובדה, כן, זה שאתה פרנואיד לא אומר שלא רודפים אחריך. אז זה שיש לך אינטרס, זה לא אומר שאתה לא נוהג באופן ישר. זה יכול לעורר חשד, אוקיי? חשד אני מבין, אבל אתה לא יכול לחרוץ משפט בגלל שמצאת שם אינטרס. העובדה שיש אינטרס, כן, כמו שאפילו במשפט הפלילי, כן, אתם יודעים, תמיד כן, נכון, אני מזכיר את העגלי טל. במשפט הפלילי תמיד אומרים שאתה מחפש בעצם נאשם, אתה מחפש את ההזדמנות, איך זה הולך? את המניע, המוטיבציה, ההזדמנות והאפשרות, כן, הכלים, אם היה לו אופציה לבצע את זה. אם היה לו הזדמנות לבצע את זה, אם הוא יכול היה לבצע את זה, ואם היה לו מוטיבציה לבצע את זה. אבל תבינו שאם אני מצאתי מישהו שהייתה לו מוטיבציה, הייתה לו הזדמנות, והייתה לו יכולת, אי אפשר להרשיע אותו. אז בלי אחד משלושת אלה, אז זה לא מתחיל. אבל כששלושת אלה מתקיימים, זה עדיין לא אומר שאפשר להרשיע אותו. מה זה שהייתה לי הזדמנות, יכולת ומוטיבציה, זה אומר שאני עשיתי את זה? נגיד שמישהו נרצח, הייתה לי מוטיבציה לרצוח אותו, הייתה לי הזדמנות לרצוח אותו, והייתה לי אפשרות לרצוח אותו, אני בעל אקדח. האם זה אומר שאני רצחתי אותו? שופט שישפוט בן אדם על בסיס השלשה הזאת, הוא צריך להכניס אותו לכלא. ברור שאלה תנאים מקדימים, זה תנאים שמעוררים חשד, זה בסדר. חשד כן, עכשיו תחקור, אבל אי אפשר להרשיע על בסיס שלושת התנאים האלה, כן? אז גם פה אני אומר אותו דבר, זה שיש למישהו אינטרס, זה לא אומר שהוא פעל על פי האינטרס, זה אומר שיש מקום לחשד. אז גם אצלנו, אני חוזר לבגדי הים, זה שקבוצה מסוימת נוהגת באופן שנוח לה, זה יכול בהחלט לעורר חשד. יכול להיות שהיא משקרת, היא לא באמת חושבת שכך ראוי לנהוג, אבל זה נוח לה, לכן היא עושה את זה. וכל השאר זה רק כסות כזאת, בעצם לחיפוש של נוחיות. הולכים אחרי אף נוח, כמו שאומרים.
סליחה שנייה, בנושא שאמרת עכשיו, של שלושת האופציות, אם הן קיימות, אי אפשר להאשים, כשאתה נכנס למטווח, לפי החוק הישראלי, אם מישהו מרגיש מאוים, אתה לא צריך לעשות שום דבר. הוא מרגיש מאוים, אתה כבר מורשע ולוקחים לך את האקדח.
לא הבנתי.
כשיש לך את היכולת, את המוטיבציה ואת ההזדמנות, ומישהו אחר בצד השני מרגיש מאוים, בלי שעשית שום דבר, הוא מרגיש מאוים.
אוקיי.
כבר לך לוקחים את הכלי נשק.
טוב, אז מה זה אומר?
שלא עשית שום דבר. אתה כרגע אומר, אי אפשר להרשיע.
את הנשק זה לא עונש.
לא.
את הנשק זה מניעה.
לא, אבל זה בהחלט עונש.
לא? מה פתאום? זה מניעה.
נכון להיום, ההנחיות במטווחים, אומרים, אסור לך ללכת עם הנשק גלוי, כי אנשים יכולים להרגיש, לא עשית שום דבר.
אז ברגע מה?
שיש לך, ברגע שיש לך, כמו שאמרת כרגע.
אבל זה לא עונש, זה מניעה, עוד פעם אני חוזר. אתה לא יכול להעניש על בסיס זה. מה, אם מישהו מרגיש מאוים, יכניסו אותי לכלא?
לא, אבל יקחו לך את האקדח.
יקחו לי את האקדח, כי זה מניעה. זה לא אמרתי, עונש? חשד, מקום לחשד יש. כמו למי חשבי בלשון הרע. ברור שיש מקום לחשד. אבל להרשיע על בסיס זה, מה פתאום? כשיש מקום לחשד, אני יכול להבין שאומרים, אוקיי, בשביל להיות בטוח, הנדסי הפסד, לוקחים לו את האקדח, אני לא יודע בדיוק מה. בסדר, לא מכיר את הכלל הזה, אבל בסדר, ודאי שאי אפשר להרשיע על בסיס הדבר הזה. טוב, בכל אופן, הפלגתי קצת, נחזור לענייננו, הטענה שלמישהו יש אינטרס, זה עוד לא אומר, שהוא פועל על פי האינטרס. לכן העובדה, אז לכן גם במקרים שהשינוי שבו אני דוגל הוא גם שינוי שיותר נוח לי, זה לא בהכרח אומר שאני עושה זה בגלל הנוחיות. זאת אומרת שאני לא אדם ישר, שאני לא מעלה את הטיעונים באופן ישר. לא, זה יכול להיות שזה נוח לי, ועדיין אני באמת חושב שכך נכון. וחוץ מזה שיש מצבים שבהם זה לא באמת, השינוי הוא לא באמת נוח לי. אבל זה מה שאני חושב שנכון לעשות היום.
אפשר לשאול שאלה רגע? שאלה? לגבי שבוע שעבר, דיברנו לגבי האישה פסולה לעדות, אמרת שהיית משנה את זה, נכון?
אמרתי שיש מקום לטענה לטובת שינוי.
אבל למה אתה מניח שחזל חשבו שהיא לא אמינה? אולי מסיבות אחרות רוצו להגן עליה בכלל?
אולי, אני אגיע לזה בהמשך השיעור היום. על האולי הזה הוא אולי חשוב מאוד, אני אגיע לזה בהמשך.
כאילו צריך להביא ראיות לחשד שלך, איך הם חשבו?
זו השאלה הגדולה, מי צריך להביא פה את הראייה? אני אגיע לזה עוד מעט. אז זאת הטענה, הטענה בקיצור, אם אני מסכם, שיש לנו בינתיים שני סוגי שמרנים, שמרן פשטי ושמרן מדרשי. אני אגיד אולי אפילו יותר מזה. יש בספר של ויטגנשטיין, ויטגנשטיין המאוחר, כן? חקירות פילוסופיות. אז שמה יש קטע שעוסק ב-following a rule, כן? עקיבה אחרי כללים, עקיבה אחרי כלל. והטיעון שלו בעצם אומר כן, זה בניגוד לויטגנשטיין המוקדם. ויטגנשטיין המוקדם אומר, אני חושב שזה המוקדם. אני רואה את הכלל ופשוט עוקב אחריו בלי לעשות שום פרשנות נוספת. זה נקרא נאמנות לכלל. בטיעון של following a rule, הוא בעצם כופר בזה, הוא אומר, אין דבר כזה. אין אפשרות לנהוג על פי הכלל בלי לעשות לו פרשנות. כן, הדוגמה היפה שהוא מביא, קחו למשל, בואו נעשה פה דגמה. שנייה אחת. אוקיי, רגע, אני משתף פה מסך. יש סדרת מספרים, כן, מבחן פסיכומטרי. סדרת מספרים, 3, 5, 7, מה המספר הבא?
9.
אתה שומע?
9.
9, מסכימים כולם?
9, מסכימים כולם?
11. 11.
או? או שאתה מכיר או שזה...
מכיר או שזה...
רגע, למה יש לי פה אקו כזה?
יש לי פה אקו כזה.
אתם שומעים אותי כפול?
אתם שומעים אותי כפול?
אין.
לא, אין.
יש לי פה איזשהו אקו.
לא,
עכשיו יש אקו?
עכשיו יש אקו?
כן, יש עדיין.
כן, יש עדיין.
טוב, לא יודע. טוב, אני אנסה להמשיך ככה. בכל אופן, ההמשך כמובן המתבקש, מה שבדרך כלל חושבים עליו זה 9. 5, 7, 9. אבל כמו שאליאב אומר, זה גם יכול להיות 11. ההנחה הראשונה הייתה שמדובר פה
באינסטנט.
ההנחה השנייה היא שמדובר פה באינסטנט. הראשונים זה 3, 5,
7.
נכון?
זה בלתי אפשר כל הזמן.
זה בלתי אפשר כל הזמן.
לא שומע?
לא שומע?
בעיה.
הכלל נשבר פעמיים.
הכלל נשבר פעמיים.
זה קשה ככה.
זה קשה ככה.
לא יודע מה עושים עם האקו הזה. אתם יודעים מה, אני אפתח את הפגישה מחדש?
אני אפתח את הפגישה מחדש?
כן.
טוב.
כן. טוב.
טוב, אז אני סוגר ופותח מחדש.
סוגר ופותח מחדש.